אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. אחת פלוס חמש. אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
הכל רווי באינטרסים, גם הזיכרון שלנו אינטרסנטי. אנחנו זוכרים את מה שכרגע מתאים לנו לזכור, מה שמשפץ לנו את התחושת ההווה שלנו, ובשביל זה העבר משתנה כל הזמן, הוא לא באמת קיים. הוא איזה אינטרס של ההווה.
מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אחת פלוס חמש, אורח באולפן עם חמישה ספרים אהובים. שלום לבמאי הקולנוע, דוקומנטרי רן טל.
שלום, שלום.
בין קיבוץ בית השיטה.
נכון.
אני גרה שם היום, אבל אתה הלכת משם למרכז, עשית פעולה הפוכה ממני, תמיד אני רואה אותך ואני אומרת, איפה אתה? אתה לא בעמק.
לא.
אתה פה איפה שאני כבר לא.
אני יותר שנים פה מאשר שם.
אז מאחוריך יצירה ענפה, והסרט האחרון, 1341 פריימים מהמצלמה של מיכה ברעם. אחד הצלמים החשובים ביותר שתיעדו את ההיסטוריה של מדינת ישראל, ונסביר למאזינות ולמאזינים איך נראה הסרט שלך, כי זה לא סרט רגיל שרואים בו תנועה או משהו כזה, רואים בו את הפריימים, את התמונות, את הסטילס של מיכה ברעם, ולצד זה יש פסקול של שיחה עם מיכה ברעם, עם אשתו אורנה, גם הילדים מצטרפים מאוחר יותר, גם אותך שומעים, זאת אומרת, הסרט הוא סיפור כפול, הסיפור של התצלומים והסיפור של הקול, של הסאונד.
אולי אפילו משולש.
כן.
יש את הדימויים שמיכה ברעם צילם בזמן אמת, שאנחנו נצמדים לתודעה שלו, בעצם אנחנו רואים רק את מה שהוא ראה, ומה שהוא מסגר, ומה שהוא הקפיא. זה הדבר, זאת אומרת, יש לנו איזו יכולת מאוד מרגשת להיות צמודים לנקודת המבט שלו בצורה טוטלית. יש את המבט של מיכה ואורנה והילדים על עצמם, על הצילומים, על החיים שלהם היום.
בדיעבד.
שזה עשרות שנים לאחר שהדימוי בעצם הוקפה. ויש את המבט שלי, האופן שבו אני מסדר את הדברים ועורך אותם, מכניס להם איזו משמעות חדשה.
בפתח הסרט שומעים את מיכה אומר, הדברים הנוראים ביותר הם אסתטיים. כי הוא נודע גם כצלם המלחמות. הדברים הנוראים ביותר הם אסתטיים. הצייר גויה ראה את הקרבה בין היצירה והתועבה של המלחמה. זה סוג של דחף של אנשים מסוימים שנמשכים למלחמה, נמשכים כמו פרפרים אל האש. ניסיתי להבין את זה ובאתי לידי מסקנה ששום צילום לא מנע את המלחמה הבאה. ואז אחרי כמה שניות הוא ממשיך ואומר שלא את הכל ראוי לזכור, לפעמים צריך לשכוח וללכת הלאה.
כן, זה משפט, אני חושב שמאוד אני מזדהה איתו. לא באופן פרטי, אבל באופן קולקטיבי. אנחנו תרבות שמקדשת את הזיכרון בעצם, ותמיד אנחנו, בכל חדר שאנחנו נמצאים, אז יושב איתנו מפרעה ועד היטלר ביחד, מסיבים איתנו לארוחת החג. וכל הטראומות מהנאירוטיות מגיעה גם מהאובסס הזה בזיכרון הטראומטי. ומיכה פה מדבר על הזיכרון הפרטי שלו, אבל אני חושב שהדבר הזה שהוא אומר, שזה נגד הרפלקס שלנו, לזכור הכל, שזה חלק אולי מהיכולת להתקדם, זה לפעמים להשאיר דברים מאחור.
אבל אתה לא מאפשר לו בסרט הזה, ולא לך, ולא לי כצופה בו להשאיר דברים מאחור, כי אתה מספר לי את כל הסיפור מחדש. כמובן שזה סיפור שאתה בוחר לספר אותו, אתה בוחר לספר את ההיסטוריה מחדש דרך התצלומים של מיכה.
כן, זה בסוף אנחנו מסתכלים על העולם, דרך השיריים שנשארו, שיריים מרהיבים, עצומים, אינסופיים, שנשארו במרתף הארכיון המדהים שלו ושל אורנה ברמת גן, חצי מיליון של נגטיבים ותמונות, סליידס וכולי, אבל זה עדיין פרגמנטים מעשרות שנים. אז יש פה דיון שלם על הזיכרון, על הקשר בין זיכרון לצילום, בין זיכרון לצילום לטראומה, לפוסט-טראומה. זאת אומרת, כל המעגל הזה הוא בהחלט מתקיים שם, ואחת ההצעות של מיכה זה לשכוח, כאילו.
אני חושבת שאיזשהו סופר אמר, אולי קפקא, אני לא בטוחה, שאם אתה רוצה לשכוח משהו, תצלם אותו, כי אז תשכח, ואם אין לך את יכולת לצלם, בעצם אתה תמיד מתאמץ לזכור אותו. אז אולי מיכה, אתה אומר, צילם, צלם מושכח, אבל זה לא באמת ככה.
זה השם של התערוכה גם, שעשינו אינסטליישן גדול, כן. נועם גאלה, עוצר, יזם.
במוזיאון תל אביב, לצד הסרט יש גם תערוכה חדשה.
מאוד מרשימה שעשינו במוזיאון תל אביב, שנקראת לצלם ולשכוח בעצם. כי גם מיכה מדבר על זה כמה פעמים, על הזיכרון הרעוע שלו, ועל הצילום כאיזה סוג של דחף כזה שמגיע אולי מעניינים של זיכרון, שהוא מצלם, הוא מקטלג.
כן.
זה היה הדרך שלו להתקדם.
אתה אומר 500,000 נגטיבים? איך
זה
בחרת?
זה מספר שהם, לא, זה מספר שהם נוקבים בו, שבארכיון שלהם יש כחצי כן. מיליון.
איך בחרת?
לאט לאט, זה עבודה של 3 שנים, אז לעבוד עם הפריימים שנסרקו לאורך השנים, שזה אלפים, ואחרי זה כל פעם עם ה-back and forth של השיחות שניהלתי איתם, הקלטתי אותם, אז הייתי חוזר לארכיון עם אורנה, ומחפשים עוד דברים. ולפעמים הדברים שהיא שלחה לי ופתאום מצאה, כי היא כל הזמן סורקת כחלק מהטיפול בארכיון.
למה רצית ללכת אליהם? מה הדליק אותך שם, אצל מיכה?
זה בעצם היה איזה פרויקט שהתחלתי אותו לפני כמה שנים, שרציתי לדבר באמת על האופן שבו אנחנו מבינים את הסיפור, בוא נקרא לזה את ההיסטוריה. והגעתי לזה, אפרופו שאנחנו בתוכנית של ספרים, הגעתי לזה דרך מלחמה ושלום.
של טולסטוי.
כן, ודרך החלק של טולסטוי מדבר על ההיסטוריה, ותוקף את ההיסטוריונים, ודרך הכיפות והשואל שהבאתי לי פה, של ישעיהו ברלין, שמדבר על זה. וחשבתי שאני רוצה לעשות סרט על הבן אדם שטולסטוי תוקף באופן עקיף, לא ההיסטוריון, אלא האופן שבו ההיסטוריון מפרש את השחקנים המרכזיים, והוא טוען שאין להם משמעות, שהם יציר ההיסטוריה בדיוק כמוני וכמוך. אז רציתי ללכת למישהו כזה, ואז היה סרט על אהוד ברק, שדיבר איתי 4 ימים, ועשיתי מזה סרט שנקרא מה היה קורה אילו, אהוד ברק על מלחמה ושלום, אפרופו לרפרר לטולסטוי, ואז אמרתי, אני אעשה עוד סרט, שהוא על המתעד של אותה היסטוריה, כי להיסטוריה לא מספיק שיהיה שחקנים שמנסים לפעול בתוכה, גם מישהו צריך לתעד את פועלם. אז מיכה ברם היה נראה לי דוגמה טובה, בגלל שהכרתי את היכולת הפנומנלית שלו. ברגע שהגעתי אל אורנה ואליו הביתה, ואיך שירדתי שם, יש מדרגות מסתובבות כאלה, שעושים למרתף לאט לאט, ואז נכנסים, ואז זה הבור שצריך להישאר. אי אפשר, אני לא יכול לצאת.
אליסה בארץ הפלאות.
זה 3 שנים, נשארתי, קלטתי את עצמי בצורה התנדבותית במרתף שלהם.
ברק ישב אצלך בסרט על רקע כהה, ודיבר רק הוא, כמו איזה פריים אחד, אבל שבתנועה הוא מדבר. ופה כאמור לא רואים את מיכה, רואים רק את התצלומים שלו. אז גם הבחירות שאתה עושה כל פעם האסתטיות, איך נוצרת אצלך הצורה המתאימה לסרט?
שוב, זה אני לא תמיד יודע עד הסוף, אבל הרבה פעמים הצורה בשבילי היא יותר חשובה מהסרט עצמו. זאת אומרת, אם אני לא יהיה לי מחשבה שאני מזדהה איתה איך לעשות את הסרט, אז אני לא אעשה אותו גם עם הסיפור מדהים, כי לזה לא מעניין אותי מספיק לשבת 3 שנים לספר איזה סיפור שאין לי איזה דרך להביע את עצמי דרך הכלים הסינמטיים כן. שלי. אז ברק, ואני אוהב לשים על עצמי מגבלות מאוד מאוד פורמליסטיות בשביל שהקולנוע יקבל איזושהי צורה ולא יהיה רק סיפור כמו רוב הקולנוע התיעודי.
נכון.
אז אצל ברק אמרתי, זה יהיה רעיון של 4 ימים, וזה, אני אתמודד רק עם זה, רק עם מספר אחד, עם ראש מדבר אחד, וזה מספיק מאתגר לייצר ככה, ואם זה יחזיק, לא יחזיק בפה. היא מאוד ריגש אותי, כמו שאמרת לך, המחשבה שאנחנו בעצם נחווה את העולם דרך העיניים של מיכה. זאת אומרת, יש לי את האפשרות פה בצורה חד פעמית, לספר סיפור שכל מה שרואים, הגיבור ראה. ראה באמת, לא איזו אוליסטרציה, לא
כן,
איזה,
כן.
הוא לא מספר מה הוא ראה, הוא פשוט ראה, וזה ממש העין שלו. אז זה היה חייב להיות באופן הזה בעצם.
כן, ואפשר אפילו אולי להפוך את זה טיפונת לרדיו, מאחר שיש שם פס קול שעומד באופן עצמאי כמעט, בחלקים רבים מן הסרט, כשמיכה מדבר איתך על העבודה שלו, ועל הזיכרון ועל הצילום, לא פעם ראשונה שאתה עובד עם ארכיון.
לא,
אחד הסרטים
האהובים
על הילדי השמש, שבו באמת חזרת אל ההיסטוריה הפרטית שלך, כמי שגדל בקיבוץ, בלינה משותפת, ובזה עסק הסרט, גם זה היה סרט שיצא מארכיונים, אמנם יותר ארכיונים של סרטים ישנים של פעם.
כן,
ילדי הקיבוצים. הומוביז, אילמים.
שם התמקדתי רק ביחסי הורים ילדים, בתוך הניסיון המאוד רדיקלי, של התנועה הקיבוצית בראשית דרכה, לייצר איזה אדם חדש, לייצר איזה אוטופיה של חיים, של יחסים בין, בין אנשים. זה, המדינה שם הייתה רקע. העיקר היה הניסוי המאוד רדיקלי הזה, הניסיון המאוד רדיקלי שהם לקחו על גופם, והיה בו משהו מרתק, ואני כמובן חלק ממנו. ופה הסיפור הוא על צלם, ועל משפחה של הצלם, על המחירים שמשלמים, על מה זה בכלל צילום, על ה...
הנה, אמרת
על המון, המון המון דברים, בצילום של זוועות, או אתיקה כן. של צילום מלחמה. ומיכה אומר משפט מדהים בסרט, שהוא אומר, לא צילמתי מלחמות.
נכון.
צילמתי מה שהיה פה.
כן.
כל הסרט מלחמות.
מות.
לא, הוא גם צילם עוד מיליון דברים.
נכון.
משמעתי, כן.
אז זאת הזוועה שפתאום אתה רואה את המדינה תח אחרי תח, וזה מה שיש.
זה מה שאני שמתי.
ועוד מלחמה, זאת הבחירה שלך.
כן, יש שם עוד הרבה דברים.
אמרת מחיר, דיברת ברמז על המחיר שהמשפחה של מיכה משלמת, כשהאבא כל הזמן מסתובב במלחמות, הוא מסכן את עצמו.
כן, הוא תמיד רץ לאירועים קונפלקטואליים, לאירועים דרמטיים, לא תמיד זה מלחמות, בוא לא נגזים. אבל מיכה מגיע מעולם של צילום עיתונות, של פוטו-ג'ורנליזם, שהיה בסיאו, לא כמו היום, היום זה כבר לא קיים כמעט. שאנחנו חווינו את העולם דרך צלמים כמו מיכה ברם. אם זה לייף מגזין, אם זה ניו יורק טיימס, אם זה העיתונים האירופיים. הם האנשים שטיווחו לנו את העולם, והם היו צלמים גדולים, קולקטיב מגנום שמיכה שייך אליו, הישראלי היחידי עד היום.
ואורנה, האישה והילדים נשארים בבית.
זה חיים של אומן טוטלי. לגדול עם אומן טוטלי, בן אדם שמקדיש את כולו בצורה טוטלית לקריירה שלו ול... תשוקות שלו ולדחפים שלו ו...
אבל זה מה שעשו ההורים שלך והסבים שלך בקיבוץ, הם היו טוטלים ושמו אותך בלישון רחוק.
לא חושב שזה ממש דומה.
הטוטליות דומה. רצת בלילה? לאמא ואבא? לא,
אין לי ילדות טראומטית. מעולם לא הרגשתי קורבן של הסיסטם.
שמת את הראש על הקר ונרדמת?
לא יודע, אני לא זוכר. את יודעת, אני בן אדם בלי זיכרון, שבטח דיברנו על זה פעם. אני לא זוכר כלום, לא מהילדות שלי וגם לא ממה שהיה לפני 5 שנים. אני עם זיכרון מאוד מאוד חלש. אולי אני דומה למיכה בעניין הזה. ואני תמיד חושב, אם אני מנסה להבין למה אני הולך ומקליט את כל הזיכרונות האלה, אז אולי בגלל שלי אין זיכרון פרטי משלי. וזה קצת לפעמים מעציב אותי להסתובב בעולם בלי זיכרון. כי מה מגדיר אותנו חוץ מהזיכרון?
טוב, אז נפלא שאתה פה, אתה רואה, תהיה לך תוכנית למזכרת, עוד זיכרון. דיברת על האסתטיקה של הצילום מלחמות, אסתטיקה של צילום מוות, וגם אתה בראשית דרכך עסקת בזה באחד הסרטים המוקדמים שלך, שצולם באבו קביר.
כן, ביליתי שנה באבו קביר.
גופות שמגיעות לשם ממקרים, מכל מיני מקרים כן. של אלימות.
זה היה אחד הסרטים הראשונים שלי, אני לא ממש שלם איתו מבחינה...
דרך בן צבי 67, זאת הכתובת של המכון כן. הפתולוגי.
הוא היה כל כך גרפי שכמעט אף אחד לא ראה אותו.
ולמה הלכת לשם?
שוב, נכנסים פה לדיון פסיכולוגיסטי, מה שאת סוכרת אליו. אני יכול לנסות אולי להסביר את המשיכה שלי דרך הילדות שלי והמוות האינסופי שהיה שם בילדות שלי, אבל גם יש לי איזו התנגדות פנימית להכניס את הכל לתוך משבצות פסיכולוגיות, שזה חלק מהתרבות שלנו במאה ה-20. ועל ידי, לא שהן לא חשובות, אבל על ידי זה שאנחנו שם מוצאים כביכול את הפתרון, אנחנו זונחים המון אפשרויות אחרות להבין את המציאות. אז אני חושב שגם בסרטים וגם בכלל אני מנסה לכבד את הפסיכולוגיה, אבל לא לשכוח שהיא גם חלק מהבעיה כיום בתרבות המערבית ללא ספק.
אני לא כיוונתי להבין מה היה אצל אבא ואמא, או שוב בקיבוץ, כשאני דיברתי על דרך...
בן צבי, למה לצלם
מוות? אבל הצילום מוות שהוא דבר מאוד מעניין, גם בהיסטוריה של הצילום אגב, אם אני יכולה להתייחס רק לאחד הספרים האהובים עליי, מחשבות על צילום של רולן ברט, שעוסק בזה, ועוד פילוסופים אחרים שעוסקים בצילום.
יש את השאלות האתיות האלה.
כן, אבל השאלה האתית עוד מגיעה מעצם ההגדרה של צילום, כבר הוא מכיל מוות, כי אתה עושה קליק והדבר היה ואיננו עוד. אז בעצם כל צילום כמעט מכיל את המוות. אבל זו שאלה מעניינת.
הוא מכיל מוות, אבל מצד שני, גם ברט מדבר על זה שהוא גם מכיל את האפשרות לחיים נצחיים, כי כל פעם שאת מתבוננת בצילום, את מאירה אותו כאילו משנתו, מחדש, ו- כן. ואת, וממשמעת אותו על ידי העולם האסוציאציות שלך.
הוא מאפשר את הסיפור תמיד, כי כל מה שמתבונן.
ואז הוא חי.
ואז הוא חי.
אם הוא במחסן הוא מת, ברור, אבל אם את מסתכלת עליו, נהיה דיאלוג בינך לבינו, ואז הוא בעצם באיזשהו מקום כבר לא גוף מת.
הקולנוע שלך הוא לספר סיפורים.
כן, אבל סיפורים שבורים, בדרך כלל, סיפורים שהם קולאז'יסטים במידה, והם כל הזמן גם מצהירים על עצמם כמספרי סיפורים, ולא כקולנוע תיעודי, גם הוא נגוע בשאלות מוסריות, הרבה יותר מהקולנוע פיקשן, או מציור, או מפרוזה, כי אנחנו משתמשים בעצם מהאנשים חיים, כדי לתת איזשהו מבט קריאטיבי.
אתה עוצרת את עצמך פעם? או שצילמת משהו ואמרת זה...
אני חושב ששלב הדיון ביני לבין עצמי הוא בעריכה או לא בצילום. כן. בצילום אני אומר, צלמו הכל, אני אצלם הכל, אחרי זה אני אחשוב על זה. אבל ברור שזה חייב להיות בתוך הראש, כי אנחנו משתמשים באנשים שכאן ועכשיו, או שאפילו אם לא כאן ועכשיו, כדי לספר איזשהו סיפור, או לשאול איזושהי שאלה מהותית, והם הכלי שלנו בעצם. אז מראש יש פה איזו סתירה מוסרית מאוד עמוקה, שצריך לחיות בתוכה איכשהו.
ובסוף אני כצופה נהנית ממנה. אז אולי זו סתירה כפולה או מכופלת.
כן, גם סוזן סונדג שמדברת בספר שלה ליהנות מסבלם של אחרים.
בדיוק.
אז זה מיכה בעצם מדבר, שהוא אומר.
ליהנות מסבלם, כן, להתבונן בסבלם של אחרים, נכון. זה ספר נפלא של סוזן סונדג, איך אתה מתבונן או מצלם את סבלם של אחרים. ובסוף זה לא מונע את הסבל הבא. נגלוש אל הספרים, הבאת פה חמישה, הם פורסים, כולם ספרים שבצורה כזו או אחרת עוסקים בהיסטוריה, חלקם ספרי עיון, חלקם רומנים. אנחנו מתחילים עם ספר ששמו האבודים, שישה מתוך שישה מיליון, ספר שכתב דניאל מנדלסון, ורומן היסטורי עיוני, שהוא מחפש מה קרה לבני משפחתו בתקופת השואה.
שש... אחיונות של הסבא שלו, או אפילו אחיות של הסבא שלו, שם המשפחה.
דרך סיפור קטן משפחתי, הוא מנסה לספר בעצם את הסיפור הגדול הבלתי נתפס.
כן. מנסה ללכת, משהו שאני גם תמיד מנסה לעשות, ללכת מלמטה למעלה.
כן.
פרטים... לא לספר את הסיפור הגדול, אלא על ידי זה שהוא בעצם יבהיר מה קרה לשש נשים, במקרה הזה קרובות משפחה שלו, נוכל אולי להבין משהו שלא נבין מההיסטוריונים הגדולים והדגולים.
גליציה המזרחית, והיה שם טבח. עוד לפני, בכלל לא, הם לא הגיעו למחנה ריכוז, הרגו את כולם בעיירה.
כן, מהמקומות האלה ש...
זה מה שהוא הבין, זה מה שהוא מצא בסופו של דבר.
קצת כאילו, לוקח איזה כמה מאות עמודים, אבל בסוף מבינים את זה.
ופה בתוך הספר, הנה כבר פתחת, יש תצלומים קטנים, זאת אומרת, קטעי תצלומים, נכון? של בני המשפחה, הנה רק העיניים שלהם, כל מיני דברים שנשתמרו.
כן, הוא משתמש בטכניקה הזאת שכבר הרבה שנים, והוא עוד מגיע מעיון, משתמשים בה גם בפרוזה, כאילו לעשות את ההיברידיות הזאת. כן. אז בעצם אני מקריא שהוא זיכרון שלו כילד, שהוא מבין שיש עולם שלם של שכבות שהוא לא מודע להם, שהוא מסתובב בברוקלין, אני לא זוכר, או ניו ג'רזי, במשפחה היהודית שלו, ופוגש את הדור שהגיע משם, שהגיע מאירופה, והוא ילד נכד, אמריקאי כבר לחלוטין. אז הוא מתאר את הפגישה שלו עם אותם אנשים, שאחרי עשרות שנים אחרי זה הוא הולך לחפש. ועוד יותר ייחודי הוא בולט לעין, נראה היה כי לכולם יש מערכת שנייה ונפרדת של שמות, בהם קראו זה לזה. הדבר בלבל והתאה אותי כשהייתי בן 6 או 7, כי חשבתי ששמה של נניח, ננה שלי, הוא גרטרוד, או לפעמים גרטי, ולא הצלחתי להבין מדוע בחברה סגורה זו שבפלורידה, בכינוסים משפחתיים גדולים, שהתקיימו 40 שנים אחרי שבני משפחתו השתלטנית והתיאטרלית של בעלה ירדו מהאונייה באליס איילנד ובראו עצמה מחדש כאמריקאים, אבל בלי להפסיק לספר סיפורים על אירופה, היא הפכה לגולדה. וגם לא הבנתי מדוע אחיו הצעיר של סבי, דוד ג'וליוס שלנו, שהתחתן בגיל מאוחר שלא כנהוג, ושסבי מהדר בלבושו ומהלך בשחצנות, יתייחס אליו תמיד בסלחנות, מן הסוג שמפגינים כלפי חיית שעשועים שסרחה, הפך פתאום לידל. רק מקץ עשרות שנים יוודע לי כשמו בתעודת הלידה היה יהודה אריה. ומי זו בכלל הנכה הזאת שסבי קרא לה לפעמים אחותו הקטנה והיקרה מכולן? ועליה ידעתי שהיא מתה לה פתאום בשבץ בגיל 35 ב-1943 ליד שולחן חג ההודיה. ככה היה סבי מספר לי, כדי להסביר לי למה הוא לא אוהב את החג. ולא ידעתי, או חשבתי שאני יודע, שאחותו הקטנטונית והאהובה הייתה הדודה ז'נט. רק לסבא שלי, ששמו הפרטי היה אברהם, היה כינוי שיכולתי להבין, אייבי, והיה בכך משום חיזוק לתחושתי שהוא אדם אותנטי ושקוף לחלוטין, מישהו שאפשר לסמוך עליו. בין האנשים האלה היו כמה שבחו שראו אותי. הייתי נכנס לחדר, והם היו מביטים בי, ומצמידים בעיקר אנשים את שתי הידיים המעוקמות עם הטבעות ועם פרקי האצבעות, ואומרות בהתנשמות תיאטרלי קטנה, אוי, ארזסט אוי זייר, אנלך צו שמיל, ותחתוה פה, אוי, הוא כל כך דומה לשמיל. ואז הן היו מתחילות לבכות, או להשמיע קריאות שקטות, ולהתנדנד קדימה ואחורה, ואז התחילו שיחות ארוכות ומהירות ביידיש, שבאותם הימים היו עוד סגורות בפניי. אני חושב שכל פעם ש... אתה אומר, אוקיי, כמה אני יכול לשמוע את הסיפורים האלה, על השואה ועל זה, ועד שבא כזה דניאל מנדלסון ואומר, אתה עוד יכול לשמוע המון פעמים, כי זה אינסופי, וזה רק שאלה של סיפור, והוא מספר את זה בצורה מופלאה, והוא מכניס פה כל מיני רפרנסים מהתנך, והוא מנסה להבין את זה דרך טקסטים של... טקסטים מקראיים, וכל הבלשות המטורפת הזאת שהוא עושה בכל העולם, והמאמץ האינסופי שהוא עושה במשך שנים, כדי פשוט לדעת מתי ירו בהם. מה זה משנה? הרגו אותם פה, הרגו אותם שם, מיליונים של יהודים עברו את הסיפור הזה. אבל האובסס הזה שלו כל כך מרגש, שהוא חייב לדעת איך זה קרה, שהוא ידע איך, מה היה החמש דקות האחרונות בחיים של נשים שהוא מעולם לא הכיר, גם שנולדו עשרות שנים לפני שהוא נולד.
אבל הוא כל כך דומה להם. אומרים לך, אתה כל כך דומה למישהו שמת, והוא חייב לדעת איפה השמיל הזה, הילד הזה.
כן, הוא חייב. אני חושב שאחיו והבני יהודים שלו לא היה אכפת להם. אז זה משהו כזה שנולד, אתה לא יודע מאיפה אפילו. למה הוא הולך ועשה את כל המעשה האמיץ הזה, והמרשים הזה, מעורר ההשראה, שהוא הקדיש לו שנים מחייו.
וכמו שאתה אומר זה.
זה זכה גם בפוליצר. זה ספר פשוט מדהים.
זה מעניין גם מה שאמרת בהתחלה, שכמה שאנחנו אומרים קראנו, וכל ספר מחדש, עוד זווית, עוד סיפור. זה אין לזה, אין לזה סוף. מאזינות ומאזיני כאן תרבות, 1+5, אורח באולפן עם 5 ספרים אהובים ומשפיעים, והיום נמצא איתי במאי סרטי התעודה, רן טל. יש לו סרט תעודה חדש, 1341 פרימים מן המצלמה של מיכה ברעם. הזכרת את הספר השני קודם, כשאנחנו הולכים לדבר עליו, הכיפות והשואל של ישעיהו ברלין, שבעצם כותב על תפיסת ההיסטוריה של טולסטוי דרך מלחמה ושלום, ויש לו את המשפט... המפורסם, השואל יודע הרבה דברים, כן. הקיפוד יודע דבר אחד
גדול.
גדול.
כן, מזה הוא מתחיל את הדיון.
בטח גדלת כמוני לצד קיפודים, נכון?
לא יודע, אני חושב שזה דיון שהוא טוען שהוא היה נורא נהנה לנהל אותו תמיד, על כל מיני אישים בהיסטוריה. אני אף פעם לא שמעתי על זה, וזה נחמד לנהל את זה, אבל זה תמיד יכול להיות לכאן ולכאן. ואני חושב ששאלתי את ברק, אם הוא, אהוד ברק, אם הוא קיפוד או שואל, אז הוא אמר לי שהוא שואל קיפודי או קיפוד שואלי, כמובן, שזו הייתה התשובה שלו. אבל היה בזה משהו נורא מעניין לחשוב שאני רוצה, כי הרי יש פה איזו שאלה כללית.
זה ספר עיוני, כמובן.
זה מסע. כן, מסע. מבריקה שיצא ב-52-3. ואני חשבתי שזה נורא מעניין לדבר היום, אתה יודע, דרך הדוגמה, שנגיד, של ההיסטוריה המקומית, לדבר על שאלות שברלין כותב עליהן ב-52, דרך טולסטוי, ב-1880 ומשהו, 90 ומשהו, שהוא מוציא את מלחמה ושלום, שהוא כותב בכלל על מלחמה שקרתה ב-1812.
נפוליון.
נפוליון. זאת אומרת, הדברים האלה הם ראויים למחשבה אנושה בכל זמן.
טולסטוי היה מטבעו שואל, כתב ברלין, אך הוא האמין שהוא קיפוד. ודרך כל הסתירות האלו הוא מנסה לומר משהו על הספרות שלו ועל ההיסטוריה.
ועל טולסטוי ועל הוויכוח הגדול, שטולסטוי מציף אותו בצורה כל כך מבריקה. אז אני בעצם רוצה להקריא אחד הקטעים שמתחילת הספר דווקא. יש פה המון המון קטעים יפהפיים. בכלל, ישעיהו ברלין הוא שווה להחזיר אותו לתודעה, כי הוא מבריק בצורה בלתי רגילה. אם נסכים שהחיים האנושיים עשויים להישלט על ידי ההיגיון, הרי שהחיים, בסוגריים, היינו כפעילות ספונטנית, הכרוכה בתודעה של חופש הרצון, סגירת סוגריים, נכחדים. זה ציטוט ממלחמה ושלום. אך הדבר שדיקה את טולסטוי לא היה רק טבעה הלא מדעי במרכאות של ההיסטוריה. העובדה שחרף כל טכניקה דקדקנית של מחקר היסטורי, לא ייתכן לגלות בחוקים אמינים מהסוג הנדרש אפילו על ידי מדעי הטבע המפותחים. אלא מחשבתו הנוספת, כי אין הוא יכול להצדיק בעיני עצמו את הבחירה השרירותית לכאורה של חומר, ואת החלוקה השרירותית לא פחות של הדגשה, הנגזרות ככל הנראה על כתיבת ההיסטוריה. הוא קובל, כי בעוד שהגורמים החורצים את חיי האנושות מגוונים מאוד, מלקטים מהם ההיסטוריונים רק היבט יחיד כלשהו, כגון הפוליטי או הכלכלי, ומציגים אותו כעיקרי, וכסיבה היעילה לתמורה חברתית. אך אם כך, מה על הדת? מה על הגורמים הרוחניים וההיבטים הרבים האחרים, שפע אין ספור, פשוטו כמשמעו, האופפים את כל האירועים? איך נוכל להתחמק מהמסקנה שחיבורי ההיסטוריה הקיימים מייצגים מה שכדברי טולסטוי הוא אולי רק אלפית אחוז של הרכיבים המהווים למעשה את ההיסטוריה האמיתית של עמים? היסטוריה, כפי שהיא נכתבת בדרך כלל, מציגה אירועים פוליטיים, פומביים, כחשובים ביותר. ואילו אירועים רוחניים, פנימיים, נשכחים לרוב. אבל לכאורה דווקא הם, האירועים הפנימיים, הממשיים יותר, החוויה המיידית ביותר של בני האדם. הם ורק הם, אינם ככלות הכל, מה שהחיים קורצים ממנו. מכאן שההיסטוריונים הפוליטיים, השגרתיים, מגבבים הבלים רדודים. וזה כמובן, כותב טולסטוי, סופר, שחושב אולי שהאומנות היא... מבחינתו עוד כלי אולי יותר חשוב אפילו להבין את המהלך ההיסטורי. והפתרון שלו היה בסוף להיות דתי, בשביל להבין את השרירותיות שבתוך האוכל.
להתבונן בכוכבים, כמו הגיבור שסוגר את אנה קרנינה.
לחזור לאל, כזה שמסדר את כל ה... כן. מכניס איזה היגיון לחוסר הבהירות שבקיום היה שלנו.
אתה מרגיש שאתה מנסה לעשות מה שטולסטוי? אומר, כשאתה רוצה להפיח את הרוח, להראות את הרוח של הצד ההיסטורי של הסרטים שלך.
אני קשה לי להתעלות בעניין מס כאלה, אני מעריץ גדול של טולסטוי, אני חושב שהוא הספר הכי גדול.
אני מרשה לך להתעלות.
לא, לא, אני יכול, אבל אני גם לא היחידי שעושה את זה, אני גם אמרנו שמנדלסון עושה את זה, ויעל נאמן בספר שהבאתי עושה את זה.
כל הספרים שהבאתי.
כל הספרים שהבאתי, הם מנסים לעשות את הפעולה הזאת של להבין את המאורעות ואת ההשתלשלות ולהבין את העולם דרך אנשים שחוו אותו ולא דרך המומחים, החוקרים, ההיסטוריונים, המדענים שחושבים שהם יש להם איזשהו פתרון ללמה קרה מה שקרה.
וממילא את ההיסטוריה כותבים המנצחים, זה אומר שממילא שבורה ומעוותת. וזה גם הזכיר לי, זה שיר של ויסלאבה שימבורסקה דווקא על קורות חיים, אבל גם כשאנחנו כותבים קורות חיים אנחנו בעצם כותבים עם מסמך היסטורי שלנו. היום, אם אתה לא דוחס את כל קורות חייך על איזה כמה שורות, שום רובוט, בוט, לא יקרא את זה. והיא מלינה שם בשיר הזה, כתיבת קורות חיים, על זה שאתה באמת כותב את הדברים הטכניים ביותר של חייך. וכל חייך האמיתיים, הרוחניים, חיי האהבה שלך, הנוף שלך, אין כלום. ואף אחד לא באמת יכיר אותך כשהוא יקרא את קורות החיים שלך.
לא, זה הכל
שקר וחזב.
מסמך מאוד אינטרסנטי.
כן.
אבל הכל רווי באינטרסים, גם הזיכרון שלנו אינטרסנטי. אנחנו זוכרים את מה שכרגע מתאים לנו לזכור, מה שמשפץ לנו את התחושת ההווה שלנו, ובשביל זה העבר משתנה כל הזמן, הוא לא באמת קיים. הוא איזה אינטרס של ההווה.
אחת פלוס חמש, אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
זה גם עושה הסופרת הבאה, שניצבת פה.
היא עושה משהו אחר לגמרי.
קלת פרס נובל, כן. אולגה טוקרצ'וק, הסופרת הפולניה שקיבלה ב-2018, לא מזמן, פרס נובל, ואתה הגעת עם הספר הגדול שלה, ספרי יעקב, שתרגמה מרים בורנשטיין מפולנית. זה רומן היסטורי שחוזר לעוסק בדמותו של יעקב פרנק, שבדומה לשבתאי צבי, שחי לפניו, גם ראה את עצמו כמשיח. פולין במאה ה-18... בשלב מסוים הוא התנצר, אחר כך הוא החליט שבכלל אפשר לבטל את כל הדתות. ודרך כל מיני קולות היא מספרת את הסיפור של יעקב פרנק. אין פה רק קול אחד. זה מתחיל עם אישה זקנה, עם ינטה?
כן, ספר מאוד מורכב, אבל היא עשתה מחקר עצום. זאת אומרת, זה מהספרים האלה שמבוססים על מחקר ותעודות, וכמו היסטוריונים, היא בעצם גם, או בצורה הרבה יותר מוצהרת, היא גם טובה פה עלילות, ונכנסת לתומת לחיי אהבה, וכל הדברים שהתעודות קצת פחות אולי מספרות.
היא ממריאה מההיסטוריה.
לגמרי.
היא ממריאה לסוריאליזם, זה בדיוק המעשה האומנותי. זה נפתח בספר עם זה שהמספרת הראשונה, ינטה, הזאת אוכלת איזה מגילה.
אני כבר לא זוכר, אבל יש שם...
כמו הנביא יחזקאל, היא לא מתה, כן.
היא לא מתה ולא חיה, היא עשרות שנים.
והיא אוכלת איזה מגילת קלף, ממש כמו הנביא יחזקאל.
היא עוסקת באמת בנסתר, ביעקב פרנק, ממשיכו של שבתאי צבי, שגם גרשון שולם כתב על זה המון. זאת אומרת, יש בעולם הזה של הנסתר, מי שניסה לפענח אותו כדי להבין את ההווה, ואני חושב שהיא עושה מהלך כזה, וזה ספר בעיניי אדיר בצורה בלתי רגילה. יש בזה מימד מאוד חזק של דוקומנט, אז היא כותבת ממש על הקטע שיעקב פרנק מטבילים אותו, ב-17 לספטמבר 59, וסימנתי לי עוד...
הוא כבר ילד גדול, כן?
שהוא כבר מנהיג רוחני ודתי, והוא נטבל עם כל הקהילה שלו ביחד, שזה אירוע שבאמת קרה. או איזושהי פגישה בשוק של אחד שהוא פרנקסיסטי ואחד שהוא מתנגד לה, וזה כאילו מראה אולי משהו רגשי יותר, אז אני לא כל כך יודע מה לבחור, אבל אולי נלך על הרגשי. אז זה איכשהו בעמוד 500 כבר, כן? אני סתם קופץ להבין את הסגנון שהיא מרחפת בין המאורעות שהיא לקטה מתוך המחקר האדיר שלה, לבין האופן שבו היא נותנת כבר פרשנות ספרותית, בוא נגיד. זה מאוד פרגמנטלי, יש פה מלא קטעים כאלה קצרים עם כותרת, כאילו למרות שזה אין סופי מבחינת האורך, זה מאוד עשוי מחלקים מאוד קטנים כאלה. פנחס מתבונן באדם אחד בשוק של לבוב. הוא לבוש כדרך הנוצרים, שערות עד הכתפיים, דקות נוציות, מטפחת לבנה לצווארו, פניו מגולחים וזקנים. שני קמטים אנכיים חוצים את מצחו, שהוא עדיין צעיר. הוא יודע שעוקבים אחריו, לכן הוא מבטר על קניית גרבי צמר ארוכים, ומנסה להיעלם בתוך ההמון, אבל פנחס יוצא בעקבותיו. מסתובב בין התגרנים, הוא נתקל בנערה עם סל אגוזים, ולבסוף הוא מצליח לתפוס את האיש בכנפי מעילו. ינקל, זה אתה? האיש פונה באי רצון ומודד את פנחס במבטו. ינקל, שואל פנחס, עכשיו כבר מאסס יותר ועוזב את המעיל. זה אני, דוד פנחס, אומר האיש בשקט. נשמתו של פנחס נעתקת, הוא מסיר את עיניו בחפות ידיו. מה קרה לך? אתה כבר לא הרב של גלינה? איך אתה נראה? האיש כמו החליט פתאום אומר, דודי, אני לא יכול לדבר איתך, אני חייב ללכת. מה זאת אומרת לא יכול לדבר? מי שהיה הרב של גלינינו מסתובב ורוצה ללכת, אבל לדרכו חוסמים כפריים המוליכים פרות. פנחס אומר, אני לא עוזב אותך, אתה חייב להסביר לי הכל. אין מה להסביר, אל תיגע בי, דודי. אין לי כבר שום דבר משותף איתך. תפו, פנחס קולט פתאום וכמעט נופל מבועת. אתה יודע שהשפלת את עצמך לדורות? אתה איתם? כבר הוטבלת? או שאתה מחכה בתור? אילו עמך הייתה בחיים, ליבה היה נשבר. ופתאום באמצע השוק, פנחס מתחיל לבכות. שפתיו התאבטו, גופו הרזה רועד, עיניו דומות, והדמעות כיסו לחלוטין את פניו הקטנים, הכמותים. אנשים מתבוננים בעניין וחושבים שוודאי כיסו את המסכן, והוא שופך עכשיו את דמעותיו בגלל המטבעות שעבדו לו. מי שהיה הרב של גלינה עכשיו, יעקב גולינסקי, מסתכל על סביבותיו בייסוס, וכנראה מתחיל לרחם על דודו. הוא ניגש ואוחז בעדינות בזרוע. אני יודע שלא תבין אותי. אני לא אדם רע. השטן השתלט עליכם. אתם יותר גרועים מן השטן. עוד לא היה כדבר הזה. אתה כבר לא יהודי. אז זה כאילו הרגע המטורף הזה של, שהקהילה השלמה הזאת, המשבר הזה בתוך היהדות שיעקב פרנק מוביל, זה כל כך יפה מתואר בפגישה מקרית בשוק. בין מי שעבר את התהליך והיה חלק מהתנועה הזאת והוטבל הנצרות למין הדוד שלו שפתאום פוגש אותו. השבר הזה עוד יש לו גלים כל כך מטורפים שהוא המשיך עוד מאות שנים. זה עד היום חלק מהתרבות שלנו הרגע הזה.
משיכי השקר. ואתה עושה על זה סרטים.
לא, אנחנו מספרים את הסיפור עליהם, הם לא מספרים את הסיפור.
אחת פלוס חמש, אורח באולפן עם חמישה ספרים אהובים ומשפיעים, והיום נמצא איתי במאי סרטי התעודה רן טל. אז אנחנו ממשיכים עם הספר מהשנה, שנתיים האחרונות, הנתניהוז, שמדברים עליו רבות בחודשים האחרונים, כי הוא זכה בפרס הפוליצר. ג'ושוע כהן, הסופר היהודי, רומן היסטורי שמבוסס על סיפור אמיתי, פרופסור בן ציון נתניהו, אביו של בנימין נתניהו, מגיע ב-1960 לקבל משרה בארצות הברית, פה באוניברסיטה העברית לא רוצים אותו, והוא מגיע עם הילדים הקטנים, שלושת הבנים הקטנים, לבית של רובן בלום.
הקטנים אך הפרועים.
הפרועים, לבית של רובן בלום, שאמור לקבל אותו, איזה פרופסור יהודי אחר שאמור לקבל אותו, ודרך הסיפור האמיתי, ג'ושוע גם מפליג בדמיון כדי לספר משהו על משפחת נתניהו.
כן, הוא עוד פעם הולך, לא כמו במקרה של פרנק, שזה, בוא נגיד, אירוע גדול, והיא עוקבת אחריו לאורך עשרות שנים, כן. הוא הולך לאיזה אירוע קטן, שולי, לא חשוב, בן ציון נתניהו מנסה לקבל איזשהו משרה, ודרך זה הוא בעצם מנסה לספר סיפור הרבה יותר גדול על היחסים של היהודים האמריקאים בינם לבין עצמם, לבינם לבין הנוצרים.
בינם לבין הישראלים.
בינם לבין הישראלים.
בינם לבין ההיסטוריה, גם אגב בן ציון נתניהו עם השואה והטראומה וההיסטוריה שחוזרת על עצמה.
והכל בצורה מאוד הומוריסטית, אז אני לא אקריא לכם את הקטעים הממש מצחיקים, זה תצטרכו לקרוא לבד.
כן, הספר מאוד
איך,
מצחיק.
אפילו יוני נתניהו מסתובב ערום בבית של בלום, שהוא תופס אותו ערום, ומשפחת נתניהו מאוד בן ציון ואשתו, והכל מאוד גרוטסקי. אני דווקא רוצה לתת כבוד לבן ציון נתניהו, ולהקריא איזה קטע שאני מקווה שהוא לא ארוך, ותעצרי אותי אם זה מתחיל להיות too much, שהוא בעצם מדבר בשיעור שהוא נותן.
יש לו נאום פה שהוא נושא.
בבחינה שעושים לו.
כן.
ופה אני חושב ש...
לקבל אותו לתפקיד באוניברסיטה. וזה אגב מרתק, אני למדתי המון על בן ציון נתניהו.
כן.
ועל התפיסה ההיסטורית שלו, וזה פשוט היה מרתק בספר הזה.
יש לו תפיסה היסטורית מאוד מוצקה, ומאוד מעניינת, ואני חושב שזה שהוא נותן לו כל כך הרבה עמודים להשמיע אותה, ונוטש את הסיפור לאיזשהו, שהוא עושה את זה כמה פעמים פה, בכל מיני וריאציות, אז הוא באמת מתעניין בדיון ההיסטורי, ולא רק ברכילות של משפחת נתניהו וכו' וכו'. אז יש פה גם את התפיסה של נתניהו, וגם את הבן ציון נתניהו, וגם את הבוז שהוא רוכש למערכים שלו, וההומור של כהן כמובן. הוא מתווכח עם השומעים שלו, שהם חלקם דתיים, על היה אלוהים, לא היה אלוהים. אז אני נכנס באמצע השיעור של נתניהו, של בן ציון נתניהו. כן, מצוין, אלוהים אמר למישהו, והמישהו הזה אמר למישהו, והוא אמר למישהו אחר. אז מרגע שהמילים יוצאות מהפה של אלוהים, יש תיעוד בעלות. אלוהים אמר למשה, משה אמר ליהושע. הוא אמר ל-70 הזקנים, הם סיפרו לנביאים, הם סיפרו לחברי הסנהדרין. זוהי שרשרת העברה. במילים אחרות, דבר האל נכתב בתורה שאתם קוראים לה בביליה, או כתבי הקודש, או הברית הישנה, שבאה לפני מה שאתם מכנים, הברית החדשה, בספרים שאתם שמים במגירות בשידות הלילה בפונדקים שלכם. התורה מפורשת במשנה. הגמרא היא פרשנות למשנה. המשנה והגמרא יחד נקראות תלמוד. אתם איתי? אתם מבינים את הדבר שאני מספר לכם? שאבי סיפר לי, שאביו סיפר לו? יש שושלת בלתי קטועה ברגע שדבר האל נכנס להיסטוריה. הוא השקיף החוצה מהחלון, והסטודנטים שרבבו את צוואריהם באותו כיוון, בחיפוש אחרי התגלות כלשהי בסערה המתעבה. מנקודת המבט הזאת, המשיך, ההיסטוריה נראית כמו משהו שאפשר להאמין בו. אמונה שלא תאכזב אותך. אין עוד צורך לחכות להתגלות, לחכות לנס. בשונה מהדת, התחום הזה נראה אמין. ההיסטוריה לא מבטיחה הבטחות, לא קוראת את בריתות, רק מספרת איך משהו מהזמן ההוא מגיע לזמן הזה. אלינו, להווה, לקדמת הכיתה, ששם המורה נמצא. אבל עליי לבשר לכם בשורות רעות. ההיסטוריה לא תמיד אמינה, והיהודים שחייהם היו מסירת דבר האל מדור לדור ומאמונה לאמונה ידעו זאת טוב יותר מרוב בני האדם. זה מפני שהם חיו תחת שליטים זרים. ההיסטוריה שלהם בארצות הנוצריות הייתה היסטוריה נוצרית, וההיסטוריה שלהם בארצות המוסלמויות הייתה היסטוריה מוסלמית. ההיסטוריה שנכתבה בידי לא יהודים, בחסות עריצים, שעמדו על כך שיחניפו להם, או לפחות עמדו על כך שינתן להם תפקיד מרכזי. היהודים הם שהבינו לראשונה שלא תיתכן אמת משותפת לכל בני האדם. הם הראשונים שהבינו שלכל היותר תיתכן אמת משותפת לאנשים השליטים, לקבוצה או לתת הקבוצה או למשפחה השלטת. אם תיתכן אמת אוניברסלית, הרי זה רק בביליה, שטענתה למוצא אלוהי וסמכותה דרשו שתשומר במדויק. כתוצאה מההבנה הזאת נוצרה בתרבות היהודית הבחנה חדה בין שימור לפרשנות. שהיא הבבואה הרוחנית של הטראומה הנוצרית מתוך להיטות קיצונית לדייק. ברגע שהופקדה הבביליה בידי אמונות אחרות, היהודים עברו להתעניין בפרשנות. במובנים רבים, הפרשנות הייתה החירות היחידה שלהם. היכולת הפרשנית הזאת אפשרה להם להישאר מחוץ לגבולות ההיסטוריה ולחיות בתוך המיתוס שמנחיל מוסר וערכים ומבנה את לוח השנה ואת חיי הקהילה. העדפה היהודית לסיפור האסתטי, בעל מוסר ההשכל על פני היסטוריה מתועדת במדויק, היא תולדה ישירה של נסיבות התפוצות, שבהן יהודים הוגלו ודוקעו ונמנעה מהם הזכות לשלטון עצמי. במילים אחרות, על ידי פרשנות, המשמרים הללו של דברי האל השתמרו בעצמם.
הוא גם אומר, ההיסטוריה של כל עם היא גם היסטוריה של הטירוף שלו. והוא מדבר על זה שאין שפוי מהטענה שלי לגבי התנגדות יהודית להיסטוריה.
אני חושב שהוא מהדהד פה גם את מה שטולסטוי אומר, גם מה שברלין אומר על טולסטוי.
כן.
את כל השבריריות, ואולי אנחנו מתייחסים להיסטוריה כאיזה סיפור מוגמר, ולא מתייחסים אליו כאיזה סיפור מאוד גמיש, שמשתנה כל הזמן בהתאם להווה. והוא מדבר על הפרדוקס היהודי, שבעצם חי בתוך היסטוריה שהוא לא מייצר, הוא רק סובייקט שלו בעצם, ואז הוא הולך בעצם לפרשנות, זה בעצם, וזה מחשבה נורא יפה, עם שלם שרק עוסק בפרשנות של הסיפור, ובכלל לא מעניין אותו העובדות של הסיפור, ולאיזה תרבות נוצרת פה. והוא כמובן כציוני, וזה רוצה לעשות את הטרנספורמציה הזאת לעם שכן מייצר היסטוריה, ולתפיסתו, ברוך השם, הצלחנו לייצר פה היסטוריה, עם הרבה עובדות. אבל אני חושב שהוא, ג'ושע כהן, פה נותן לנתניהו בעצם להשמיע איזושהי פרשנות מעניינת שלו על התפיסה ההיסטורית של העם היהודי, באופן שבו כהן מפרשן את נתניהו, אני לא יודע.
ושגם לא רצו לשמוע אותו פה.
נתניהו באמת חשב ככה. יש לו שם פרק שלם של איזה פרופסור בעברית משמיץ את בן ציון נתניהו, ושם יש הסברים אחרים לסלידה שלהם מבן ציון נתניהו.
כך או כך, זה באמת ספר מרתק, ואפשר באמת ללמוד ממנו הרבה דברים מעניינים על בן ציון נתניהו, ועל תפיסת ההיסטוריה שלו בפרט ובכלל. וזה יוליך אותנו לבחירה החמישית והאחרונה שלך. חוזרים הביתה, לא לקיבוץ בית השיטה, קצת יותר צפונה משם, לקיבוץ יחיעם, ולספר הרומן הראשון של יעל נאמן, הרומן אוטוביוגרפי, היינו העתיד, שחוזר לקיבוץ שלה לספר את סיפורו, בגוף ראשון רבים, כי זה קיבוץ, וזאת השפה. אנחנו מדברים ברבים.
מעבר לגוף ראשון רבים, יעל עושה משהו שמאוד פופולרי, וגם ג'ושע כהן עושה את זה, וגם קוקרצ'וק עושה. זאת אומרת, הרומן העיוני, וגם מנדלסון עושה את זה באיזשהו אופן, שלא היה פה כל כך נפוץ, למרות שזה ז'אנר מאוד חזק כבר המון 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 שנים. ככה היא עובדת, בתוך הרומן שנטוע במחקר, והוא בעצם היברידי בין ספר עיון לספר פרוזה.
זה ספר שיוצא שוב מתוך ארכיון, מתוך מהלך של תיעוד.
כן.
שממנו היא בעצם טובה מחדש את הסיפור, את האומנות. מה שאתה עושה.
נכון, והיא בעצם מערבבת בין הזיכרונות שלה לבין התיעוד שהיא מצאה.
כן.
ומספרת איזשהו סיפור בגוף ראשון רבים, שאתה לא יודע אם זה כמה זה הזיכרון של יעל, וכמה זה ארכיון של יחיעם, ומה זה משנה כבר, או זאת אומרת, אפרופו היכולת של הספרות או הקולנוע לדבר על ההיסטוריה באופן אחר, ואולי בהרבה מובנים, אולי אפשר להגיד מדויק יותר. וזה מתוך הפרק שסוגר בעצם את הספר. העזיבה שלי לתל אביב כבר הייתה מוכנה. השעיתי אותה בשנה כדי לעבוד בקיבוץ כמחפרת עלובה על מה שלא ניתן היה לחפר עליו. הנטישה שכבר עמדה בפתח. גם אנדרו ידע שהוא חייב לחזור לסקוטלנד לתמיד. בסוף אותה שנה נסעתי בפעם הראשונה לחול, לא כעירונית ולא כקיבוצניקית. נסעתי בתפקידי כסוכנת כפולה. במסגרת עבודה כמלווה של אביטל, ילדה מהכיתה שבה עבדתי באותה שנת מצפון. אביה שהיה בגרעין הצרפתי, עזב את הקיבוץ וחזר לפריז. הוא רצה מאוד שהיא תבוא אליו, לחופש הגדול, כלומר לוויקנס. היא פחדה מחול, מפריז, ממשפחה, מהוויקנס. אצלנו לא היה משפחה, ולא היה וקנס. בחופש הגדול עובדים עבודה מלאה, שני שליש מהזמן, ובשאר הזמן נוסעים למחנה של התנועה על הכנרת או על הירדן. היא רצתה שומר לנפשה, ולקחה אותי. היא ליוותה אותי בעזיבתי לא פחות מכפי שליוויתי אני אותה לאביה שעזב מזמן. כבר במטוס היא אמרה שהיא בעצם מסתדרת, רק רצתה שיהיה קרובה אליה. שם, בפריז, אביה סידר לי דירה לגור בה. התעוררתי בבוקר לעולם רקום מדמיון. מדרכות מרוצפות, פנסי רחוב, יופי שכולו טובל באור אפור ורח, מנוגד כל כך לשמש הבוהקת תמיד שלנו. קמתי כל בוקר לקנות קורסון, ובמהלך אותו החודש, בעוד אביטל מבלה עם אביה, נסעתי לאנדרו, שחזר הפעם לתמיד, כך אמר, לגלזגו. הוא שלח לי כרטיס לאוטובוס מפואר שנסע מלונדון לגלזגו, לבוא לבקר. נסעתי באוטובוס, אבל הרגשתי כמו איילת שטסה על פני הדמיון, בשיר שהכי אהבתי, של קדיה מולודובסקי. בוורשה, בפרוור נידח, ביצה חצר ובית שח, שם גרה הילדה הילד, ויש לה שמשייה כחלחלת. האב נפח, שחור מפיח, האם ידיה לא תניח, הגג רעוע וגוחן, ומתחתיו ציפור בקן. לבית ארובות השן, מיטה בבית ושולחן, וצלחות, סירים ומים לכביסה, וגם תינוק בהריסה. רוצה הילד עם הציפורים לנדוד, עד שהיום יחשיך מאוד מאוד. קורא האם לבת בכל ענות ומצלצלים החלונות, וגם האב שחור מפיח בקורנסו מטיח. הבית החיש, חוטים צריך עוד להשחיל, וטלאי צריך עוד להטיל, וכישורים צריך לקשור, וכפתורים צריכים לתפור. וקצת לקרוא בטעם, וקצת לכתוב בטעם, זכרי כי מן הבית אגרשך הפעם. הולכת הילד כישורים לקשור, כפתורים לתפור. יש פה, היא מדלגת, אז... נאמן, וסוגרת את השיר, את כל הגלגלים רותמת הזיילת, עושה מהם רכבת מתפתלת. ובכל שורקת הרכבת, והילד הוי נוסעת למרחקים, למרחקים, אל ארץ, לא נודעת.
ופה זה כבר הסוף של הספר שנפרם אל הגוף הראשון, כי היא עוזבת את הקיבוץ.
כן.
מה הרגשת כשקראת את הספר? יצא לפני למעלה מ-10 שנים.
אני חושב שאני קורא את זה על עצמי. זה כאילו שאני חושב, כתבתי איזה גם מאמר אז בארץ, איזה ביקורת כזה, פתאום אמרו לי, תכתוב ביקורת ספרות, מה לי ולזה. אז כתבתי שזה, אם אני זוכר שההרגשה החזקה שלי ביותר היה לקרוא את זה, שפתאום אני מסתכל באלבום תמונות של מישהו אחר, שמצאתי אצלו במגירה בסלון של ההורים, ואני רואה את עצמי. וזה הרגשה, זה סכיזופרניה מוחלטת. אז הספר חזק מאוד בשבילי.
אתם ילדי שמש, אתה ויעל.
כן, השם של הסרט הוא מגיע מסרט.
שמש אור התכלת.
הוא מגיע באמת מאיזה, גם יש בזה משהו אירוני, כמו תמיד, שאני מנסה. וזה בכלל מגיע מאיזה סרט תעמולה משנת 36 על ילדים בגבעת ברנר, להשיג תרומות להסתדרות או משהו כזה. וקוראים לו ילדי השמש, סרט ממש יפה של 7 דקות ש...
ילדי אור התכלת העזה. תודה רבה.
תודה לך על ההזדמנות.
רן טל, שהגעת...
מספריי.
לכאן.
מהספרייה שלי.
עם הספרייה, עם 5 ספרים מתוך הספרייה שלך, הסרט החדש שלך, 1341 פרימים מהמצלמה של מיכה ברעם, זה רץ עכשיו בסינמטקים. ויש תערוכה בעקבות הסרט, שזה בכלל באמת אירוע מרתק, שהסרט גם מוליד תערוכה. לצלם ולשכוח, רן טל אחרי מיכה ברעם, זה מוצג במוזיאון תל אביב.
אנחנו בכל הפורום, בכל המדיה.
והסרט גם ב-YES, בערוץ 8 של YES, וב-VOD של YES. אז תודה שוב, רן טל, אני ענת שרון בלייס, כל תוכניות 1+5 תמיד זמינות לכם בעמוד ההסקטים שלנו, של תקן תאגיד השידור, ועוד פרטים בדף הפייסבוק, תודה לכם ולהתראות.